רדיו סול סיואל, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל, האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל, עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים בעימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים, בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט,
כל האמת וכל האמת, אז למה אתה לי בצורה. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרינסקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
שלום לכם, שלום לכם מאזינות ומאזינים, אחר צהריים טובים ומשובחים. אתם אלה שכאן שמאזינים לתוכנית עכשיו בשידור חי, ואלה שיזינו אחר כך בעסקט שאחר כך. אז תודה שבאתם, תודה שבאתם לכל המקומות לשעה, שתהיה מצוינת, תישארו, יהיה כיף. את פרטי הקשר לתוכנית שלי אפשר פשוט להקיש כל המקומות בקוף כמובן, ולמצוא אותם ביוטיוב, באינסטגרם, בפייסבוק ובכל מקום אפשרי, להגיב ולהתייחס שם. אנחנו נשמח לשמוע את זה ונתייחס בהתאם כמובן. היום יום שני, יום שני ט' בניסן תשפ"ה, השביעי באפריל 2025. 549 ימים למלחמה, למלחמה שלא רואים את הסוף שלה וגם לא יודעים איך היא תימשך או לאן היא תמשיך, עם 59 חטופים שעדיין נמצאים בעזה ולא נמצאים איתנו. גיליתי שגם היום יום הבריאות העולמי, בהכרזת האום, ארגון הבריאות העולמי, האום הזה, אום שמום, כן, לא, כולם יוצאים עכשיו מהאום או נכנסים, אבל זה יום הבריאות העולמי, אז רק שנהיה בריאים. וזה תמיד טוב, תמיד טוב להיות בריאים, ואני בעד לגמרי. לתוכנית של היום קראנו סיכון מחושב, והוספנו גם סימן שאלה וגם סימן קריאה, כדי גם לנקוט עמדה וגם לשאול שאלה, ולטובת העניין הזה ביקשתי שצרף אליי חברה יקרה וחדשה, שהכרתי ממש לא מזמן, ליה. מה שלומך, ליה?
מצוין.
יופי, אז אם תשימי אוזניות, אז גם תשמעי את עצמך, חוץ מאותי, ונורא כיף שבאת, איזה יופי שבאת.
תודה שהזמנת.
את אישה מאוד מאוד עסוקה. כאילו, להשיג אותך זה היה כמו להחזיר, לתפוס את הרוח. אבל בסוף הצלחנו.
נכון.
אז איזה יופי שפור. אז מי שלא מכיר את ליה, ואולי יש כאלה שלא מכירים את ליה.
בטוח יש.
בטוח. היא מנכלית של חברה מאוד גדולה של שירותי ייעוץ והכשרה בעולם הזה של ניהול סיכונים. היא כבר 20 שנה מסתובבת בעולם הזה, היא מה שנקרא, לא מאתמול, היא מעבר מאוד מאוד עשיר. בכל מיני חקירות וניסיונות לבדוק מעילות והונאות. סיפור מעניין מאוד, אנחנו צריכים לדבר על זה. גם מרצה באקדמיה ולדירקטורים, והיא גם עושה מילואים, היא שמה, שמה עליה מדים, מקפלת את השרבולים ונכנסת לתוך העולם הזה של הסייבר ורשות החירום הלאומית, נכון? אז כל הכבוד לך. והיא גם חברת מועצת העיר, פתח תקווה, העיר שמערכת אותנו כאן בתוכנית הזאת.
היה מאוד ציית התחדשות של רמי גרינברג, בהחלט.
אז, אז איזה יופי. אז ברוכה הבאה לתוכנית שלנו. וליה, חשבנו ביחד, עשינו קצת סיור מוחות, וניסינו לחשוב על סיכונים, ואני נדלקתי על הרעיון הזה, כי אני נורא אוהב להסתכן. ואת נראית לי בחורה מאוד מאוד, גם מחושבת, גם אוהבת להסתכן, אבל גם לוקחת את זה. את בעצם, את חיה את מה שאת עושה, ואת עושה את מה שאת חיה. אמרתי את זה נכון?
כן, אני חושבת שיש עדיין דרך, אבל זאת השאיפה שלי. זה כוכב הצפון שלי בכל אופן.
בלוגו שלך, שהמקצועי כזה היה כתוב, וזה ישר כזה תפס את עיניי, הסיכון הכי גדול הוא הסיכון שאנחנו עדיין לא מכירים.
נכון.
זאת אומרת, ואז את יודעת, נזכרתי, יש את יש את הטקסט המגניב הזה של Wear Sunscreen של באז לורמן, שהוא שם נותן עצות, עצות מהשרבול כזה, והוא אומר, תעשו כל יום משהו שמפחיד אתכם, ואל תהיו בלחץ מכל מיני דברים, למה הבעיות האמיתיות שלכם בחיים יבואו מדברים שלא חשבתם עליהם.
גם.
אז את אומרת, בוא כן נחשוב על זה, ונהיה ערוכים.
לגמרי. תראה, זה לא שחור ולבן, כי בין שחור ולבן, כמו שאנחנו יודעים, יש 50 גוונים של אפור. צריך לחשוב בעצם על כל מיני תרחישים, גם מה שבהסתברות מאוד גבוהה שיקרה, וגם מה שבהסתברות נמוכה. עכשיו, עדיין, אתה יודע, אני מפרידה שנייה בין הייעוץ שלי לארגונים, בסדר? ששם זה מאוד מאוד מתודי וכולי. בחיים עצמם אנחנו צריכים להמשיך לחיות. אי אפשר להתעסק כל הזמן במה יכול להשתבש, מה יכול להשתבש. אבל איפשהו להיות כמו ש... סתם, מרכוב על קורקינט, עם כסדה או בלי כסדה, ללכת לים, שאני יודעת שאני יכולת להיות שם 8 שעות, לא לשים לי לקחם מגנה, אני מצב עם האור שלי, כלומר, אני יודעת מה יהיו ההשלכות. אז זה מאוד מאוד תלוי, וצריך בכלל בחיים איזון.
אוקיי, אבל זה נכון לגבי כל דבר.
נכון.
אבל אם אנחנו לא נסתכל, אנחנו לא נגיע לשום מקום, נכון? אם נלך על בטוח, זה לא ייקח אותנו רחוק.
נכון, כלומר, ברגע שאנחנו ניקח, כשלוקחים סיכון, יש גם סיכוי.
נכון.
סיכון שווה סיכוי. ואז השאלה, עד כמה אנחנו מוכנים ללכת עם הסיכון שלנו, וגם, כאילו, מה עוד יש בחיים? אם אני רווקה, אוקיי? ואני צריכה עכשיו לעזוב את העבודה שלי ולהתמסר ולקחת הלוואה לאיזשהו חברה שאני, או איזשהו רעיון שאני רוצה לפתח, זה מקרה אחד. אם אני אשת משפחה ויש לי משכנתה מאוד גדולה ויש לי ילדים קטנים שצריך להכיל אותם, אז זה סיפור אחר. אני לא אומרת שאי אפשר גם את זה לעשות, אבל הערכות שלי והתהליך קבלת סיכונים שלי, הוא יהיה שונה.
אז בוא שנייה רגע נתחיל מה שנקרא מההתחלה, בוא נדבר מה זה לקחת סיכון. הרי מה שיכול להיות שדברים שאצלך הם נחשבים ככה טריוויאליים ויומיומיים עבורי או עבור מישהו אחר, הם נחשבים, וואו, איזה סכנה, מי יודע מה, מי ישמע, עם מה.
כן.
מה זה סיכון?
מה זה סיכון? זה בעצם, מה זה סיכון וגם ניהול סיכונים. קודם כל, מה זה סיכון? זה משהו שישתבש ויגרום לתוצאה שלילית. וזה אני עברתי בכל האינטרנט, זה ההגדרה הכי קצרה ופשוטה שתמצאו. יש מלא מלא הגדרות, אין סוף הגדרות מה זה סיכון. משהו שיקרה ויגרום לתוצאה שלילית.
לא, פשוט.
פשוט. עכשיו,
אוקיי.
בניהול סיכונים אתה אומר, אוקיי, מה יכול להשתבש? מה הסיכוי שישתבש? וואנס זה משתבש, מה יקרה? מה הנזק? יכול להיות שהנזק יקרה, כמו הפוטנציאל נזק, הוא לא כזה גדול.
אז יש מתודה מאוד סדורה וברורה, וקודם כל מיפוי סיכונים, ואחר כך הניהול שלהם וכו' וכו', ואז מיזור שלהם, ולתת להם משקל וכו' וכו'. יש מתודה ברורה. זה חדש? זה מאיפה זה? זה התחיל לפני שנתיים, לפני 20 שנה, לפני 500 שנה?
אז עולם ניהול הסיכונים...
ממתי זה הפך להיות משהו ש...
מתודי.
שמתפרנסים ממנו, ליה.
שמתפרנסים ממנו. אז תראה, יש לנו כל מיני סקטורים, אם אנחנו חוזרים בחזרה לעולם העסקי, או עולם של ארגונים,
כן.
אז יש כל מיני סקטורים. בסקטור של הבנקאות, ששם זה בעצם הסקטור שמנהלים את הסיכונים בצורה הכי רצינית, לא כי הם יותר יפים וחכמים בבנקאים, פשוט יש להם רגולטור נושך, אני קוראת לזה, מאוד מאוד חזק.
שמחייב אותם,
והוא מחייב אותם כבר שנים רבות. אז יש גם, צריך עוד משהו להגיד, שאני אומרת ניהול סיכונים, זה איזשהו ביטוי של שתי מילים. בתוך העולם הזה יש הרבה הרבה תחומי, נקרא לזה מקצועיות, שהם כמעט ואין ביניהם קשר, כי יש סיכונים, סיכונים של ביטוח, ויש פיננסים, שזה שוק, שוק ונזילות, ויש אשראי. אני מתמחה בסיכונים תפעוליים, שזה משהו אחר, שזה טעויות אנוש, וזה סיכוני מערכות, וזה סייבר, וזה התכוננות לאירוע חירום. אז יש הרבה מאוד עולמות תוכן. בגדול, לענות לך על השאלה, זה איפשהו עשרות שנים, בסדר? עשרות שנים.
זה מגיע מארצות הברית בטוח, נכון?
כמו כל דבר.
כמו כל דבר. אלה הכי יקים, הם ימציאו. את אמירה, היקים האמריקאים ימציאו, לא הגרמנים.
לא הגרמנים. וצריך להגיד שזה משהו שהוא קונספטואלית, זה לא משהו שמישהו ימציא, כי תמיד כשהיה מנהל, שהיה לו איזשהו, נראה לזה ארגון, מקולת, whatever, תמיד הוא מנהל את הסיכונים שלו בצורה אינטואיטיבית.
אבל אז זה בדיוק, אמרת עכשיו מילה גסה, מילה בוטה, מילה שלא ראויה, נמחוק אותה מהפרוטוקול. אמרתי אינטואיציה, השם מרחם, עם מי ישמע, עם מה?
אם תדע כמה אני עובדת עם אינטואיציה, אלי, חבל לך על הזמן.
אז קודם כל אני מעריץ אותך. באמת, אני כן עובד רק עם אינטואיציה, לא ניהול ולא סיכונים.
כן.
אבל אינטואיציה זה בעצם, אני לא יודע מה הערך המקראי של זה, המילוני של זה, הכוונה, אבל זה סוג של סך כל התובנות או האינפוט שאתה מקבל, שהלב או הבטן או המוח, אני יודע מה, משקלל אותן ומוציא איזה אאוטפוט של תובנה.
נכון.
אבל המילה אינטואיציה היא לגיטימית, אנחנו אמרנו מילה גסה, אני צחקתי כמובן, היא מילה לגיטימית במרחב העסקי. את יכולה לבוא ליושב ראש הדירקטוריון שלך ולהגיד לו, תקשיב, וואלה, נראה לי, לא נראה לי משהו, הוא לא בא לי טוב העסק, הפרויקט ההוא, או הבן אדם הזה, או המשקיע הזה, למה? לא נראה לי טוב.
אז מי הסתם שאני לא אבוא ליו"ר דירקטוריון ואני אגיד לו את זה? צריך להיות חכם ולא צודק בכלל בחיים. מה שכן, שאני, יש לי קורס שאני מעבירה הסמכת תנאי סיכונים תפעולים וסייבר.
כן.
אם תדע כמה פעמים מילה אינטואיציה מקצועית נאמרת בהסמכה הזאת.
באמת? הרבה מאוד,
כן. האינטואיציה היא משולבת, קודם כל, כמובן שעם הניסיון שלי, שמעל 20 שנה, אני מתחברת לבטן המקצועית שלי, ושם יש הרבה מאוד תובנות, בדרך כלל הן הכי, הכי נכונות. וגם כשאני יושבת עם מישהו, מה אני עושה? אני מגיעה לכל מיני ארגונים, היום אני יוחסת לניהול סיכונים לבנק, להייטק, לצבא ולחנות מכולת. אני יושבת עם מומחי התוכן, קוראת לזה, מי שאחראי על הפעילות העסקית, ואני מתחילה לשאול את השאלות כדי להגיע לסיכון. הוא אגב לא חושב סיכונים, וזה מה שאני מביאה, הערך המוסף, לחשוב סיכונים. הוא מתחיל לענות לי. עכשיו, תגיד לי תכף, אולי שזה מעולם של חקירות, כן? אבל הוא מתחיל לענות לי.
ואז ואני, הדברים מתיישבים לו גם כן.
רגע, אבל אני יודעת לפי איך שהוא עונה, השפת גוף שלו, הטון שלו, התשובות שלו, והכל אני משקללת, אני אומרת, אוקיי, הוא מנסה להסתיר ממני, הוא בלחץ, הוא באנטיגוניזם, ומשם אני הולכת למקום של להביא אותו לשיתוף פעולה.
אבל בטבלת ניהול סיכונים, שצריך לצרף אותה בכל פרויקט שאתה רוצה לזכות, או אתה רוצה, או אתה מציע אותו, אומרים לך, תראה לי שעשית ניהול סיכונים, ויש איזה דווקא זה פורמט מאוד ברור וזה, אין שם עמודה של מה
באינטואיציה.
מה הקישקי אמר.
אז מי שמכין את הטבלה, אגב, ניהול לסיכויים של פרויקטים זה ז'אנר בפני עצמו, מי שמכין את הטבלה, כדי להגיע לתובנות שהוא שם בטבלה ולהעריך את הסיכונים שם, הוא צריך להשתמש באינטואיציה שלו, בשביל שזאת הטבלה תהיה טובה. אגב, זה אינטואיציה בשילוב מתודה סדורה, כמו שאמרת, כלומר זה גם וגם, זה לא או זה או זה, אנחנו לא בכדור בדולח פה, לא מתקשרים כדי בעצם לבנות סיכונים, זה גם וגם, וכמובן שמי שעכשיו שנה, שנתיים במקצוע, הוא לא יכול להיות לו אינטואיציה מקצועית, כמו שמישהו שהרבה שנים ניסיון.
אוקיי, אז את פירמלת וחיבסת את המילה אינטואיציה כשהוספת את המקצועי, נכון?
כן.
סבבה.
וזה עובד לי.
עובד לך, וואלה עובד לך. את יודעת, שלמה ארצי, הוא פה עם דודו טסה ברקע, הוא אומר שאדם צריך שתהיה לו מילה. קצת מקום בעולם, אהבה לא נשכחת, וכל אמיתי לתפילה ורגע מושלם כדי לתת ולקחת. אבל הכי חשוב זה לא לפחד מהפחד.
לגמרי.
יאללה. חטפתי ג'ננה, אדם צריך שתהיה לו מילה, קצת מקום בעולם, אהבה לא נשכחת, וכל אמיתי תפילה ורגע מושלם ללתת ולקחת ולא לפחד מהפחד. ניסיתי לצוף יחסי אהבה, זה משחק מלוכלך קצת, מצחק
פה שוב למדתי לעוף, לנחות בשלווה, לא ליפול על התחת. אדם צריך שתהיה לו מילה, קצת מקום בעולם, אהבה לא נשכחת. כדי לתת ולקחת ולא לפחד צריך, לא היית במקומי, מה היית אז אומרת? תמשיך כי צריך.
כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
אז לא לפחד מהפחד, סבבה. אומרים אומרים שהדרך הכי טובה להתגבר על הפחד זה לעבור דרכו, לא לעקוף אותו, נכון?
נכון.
פשוט לעבור דרכו, לנהל אותו.
לדבר איתו.
לדבר איתו.
לדבר איתו.
להקשיב לו.
להקשיב לו, לדבר איתו, לראות מה הוא רוצה להגיד לך.
יופי. אז סיימנו את הזה הקודם, את הסיבוב הקודם, ודיברנו על אינטואיציה, ואמרת לי, תקשיב, אינטואיציה זה לא מילה גסה, זה מילה בסדר, גמור, כל עוד זו אינטואיציה מקצועית. נכון? ככה שם שם איזה...
אני אומרת שיש אינטואיציה בכל מיני דברים בחיים, בתחום המקצועי שלי, זה אינטואיציה מקצועית. יש אינטואיציה בעוד דברים בחיים.
ואת אומרת שזה כלי שאני יכולה לבוא בצורה נוכחת ובהירה, לבוא ולומר, חבר'ה, אני כבר יומיים פה מכירה, אני מסתובבת בעולם הזה, אני מכירה אותו, אני יודעת לזהות את הזה, ואני נראה לי ש... אני חושבת ש... אני מרגישה ש... נראה לי, מרגישה, מילים כאלה שהם כאילו אמורפיות.
אני לא אגיד מרגישה ונראה לי.
אז מה כן תגידי?
אני אגיע לתובנות שלי באמצעות האינטואיציה שלי, אבל once אני אגיע לתובנות, אני אשרר אותם, כי אני עובדת גם עם מה שנקרא עם המטריקס.
אוקיי.
ואני אשרר אותם, ואז אני אבוא ואגיד א', ב', ג'.
תקשיבי, יש לי עכשיו, יש לי עכשיו סטארט-אפ.
אוקיי.
את רואה חתונמי?
לא, אני, לא אני, הטלוויזיה.
אז אני רואה חתונה מעבד של זה.
כן.
ויש שם פאנל של זה, של כאלה שצריכים לעשות מאצ'ינג לזוגות.
כן.
צריך להביא אחת כמוך לשם.
יאללה,
אני מגיע. לא, אני שולח להם, אני נותן להם את הכתב את הטלפון שלך.
מגיע.
וככה אולי תראית. אז רגע, אז בוא שנייה רגע נדבר, תראי.
כן.
כשמדברים על סיכונים, ואת באת עם הסיכונים, ואני אמרתי לך, אני, הטריגר שלי היה... קבלת החלטות בעולם של חוסר ודאות. זאת אומרת, לבוא כשאתה מגיע, שיש איזה ערפל, ויש כאלה שהולכים לאיבוד שם, ויש כאלה שפורחים. אבל אלה או אלה, המושגים כמו חששות, חרדות, פחדים, הם אימננטיים, הם מובנים בתוך העולם הזה של ניהול סיכונים. איך זה...
אז בוא נדבר גם על הפחד. אז קודם כל, באופן עקרוני, יש מונח שנקרא תיאבון הסיכון.
אם תתקרבי, שמעו אותך, כי זה נורא יפה, מעניין.
יש את המונח שנקרא תיאבון הסיכון.
תיאבון לסיכון?
תיאבון לסיכון.
וואו.
ואנחנו אנשים, אנשים שונים, עם תיאבון לסיכון שונה. יש את בדרך כלל רואי חשבון, שהם נורא שונאי סיכון, והם ככה יותר יפחדו ככה סיכונים. בגדול, אוקיי? אני בטוחה שיש רואי חשבון שלקחו סיכונים וקיימו כל מיני חברות. ויש כאלו שנורא אוהבי סיכון. נגיד כל אילון מאסק כזה, תשובה כזה, שאנשים שבעצם באו ולקחו הרבה סיכונים כדי להגיע לאן שהם הגיעו. אז גם בארגונים, יש ממש מושג שנקרא תיאבון הסיכון, וארגון אומר, אני מוכן לקחת את הסיכון עם הפסד של X. התפקיד שלי לבוא להגיד לו, חבוב, קודם כל בוא תגיד את זה, תגיד מה אתה מוכן לקחת את הסיכון ולא ככה באוויר, מה שיהיה יהיה. ודבר שני, אני אגיד לו, אין שום בעיה, אחר יש לך 5 סיכונים שכל אחד יש להם פוטנציאל ל-X הזה, שתדע את זה. בוא נראה איך אנחנו מנטרים לראות שאנחנו מגיעים ל-X, שלא נמשיך ל-2X, אוקיי, לפי 2. זה ברמת הארגון, אחר פעם נלך כאנשים פרטיים. אז התחלנו לדבר על הפחד. ופחד ביסודו הוא דבר טוב, הוא בא כדי לשמור עלינו. אדם קדמון, אש וזה, חיה, לחיה טורפת, הוא בא לשמור עלינו. אבל מה שקורה עכשיו, בחיים כרגע, אולי מה זה כרגע? נראה שזה כבר הרבה מאוד בסיביליזציה, מאז שהיינו אדם קדמון, שאנחנו מפחדים מהרבה מאוד דברים, והפחד הפך להיות דבר כזה גדול שהוא מנהל אותנו, כמו שנהל אותו.
אוקיי, עכשיו, כל מטפל, מה שנקרא, מתחיל, יבוא ויספר לך, אתה לא יכול בצורה לוגית לשחרר בן אדם מפחד. בן אדם מפחד ש... אני יודע מה, ירד עליו מטאורית, או אם תסביר לו שאין מצב שירד מטאורית, זה לא ירגיע אותו. זאת אומרת, כאילו, הסברים לוגיים או סחלטנים לא יכולים לשחרר מחרדות. והכלי הזה שנקרא ניהול סיכונים הוא מאוד מאוד מתודי ומובנה, וכאילו, הוא כן יכול לשחרר מהחשש. אומר לך מישהו, תקשיבי, הסתכלתי, ראיתי את העבודה היפה שעשית, לא רוצה, אני מפחד. כאילו...
קודם כל, העבודה
ש... זה יכול לשכנע?
חד משמעית, כן. העבודה שעשיתי זה משהו שבדרך כלל אין לאנשים את זה. הם לא רואים את הדברים מול העיניים.
אוקיי.
ואני אתן לך דוגמה מהחיים...
זה רפלקציה של...
כן, מהחיים הפרטיים שלי עם הבן שלי. כמובן שאם יש חרדות וזה קליני וצריך ואיש טיפול, זה משהו אחר. הבן שלי הוא מחונן, ואז בכיתה הבאה ועושים להם עוד פעם מבחן המחוננים, כי אולי פספסו, ואז הוא היה כבר חייב, הוא כבר לא מחונן. והוא עשה את המבחן, והוא נורא נורא פחד מה יהיה אם הוא יקבל, אם הוא לא, כלומר, הוא לא יעבור את המכוננים.
כן.
והוא הולך לחז ושלום לתוכנית מגמה של...
של הרגילים.
של הרגילים. ואז אמרתי לו, אוקיי, אנחנו מתחילים את התהליך הזה, זה קורה, זה קרה, לא קיבלת, לא עברת המבחן. מה קורה? מה עכשיו? ואז הוא אומר, מבחינתו, מהפחדים שלו, הוא מעביר את הפחדים על תת מודע למודע ומדבר עליהם. אמרתי לו, אוקיי, ואז מה עכשיו, מה עכשיו? והראיתי לו איך זה לא משפיע לו על החיים, אם הוא עובר את המכוננים או לא עובר את המכוננים. כמו עשיתי לו את כל הדרך, כי בסופו של דבר, למה הוא פחד מזה? כי הוא רוצה להצליח בחיים. והנתקתי לו את הקשר בין להצליח בחיים לבין המכוננים. ואז הוא השתחרר. עכשיו, אותו דבר עם, עם ארגונים או אנשים פרטיים אחרים. אתם באים, אתם אומרים, אוקיי, אני מפחד שיקרה א', ב', ג'. בואו נדבר על זה. נניח וזה קורה. קורה! מה שאתם מפחדים ממנו, קורה. ואז מה?
אוקיי, אז אני חושב שאולי אולי נגענו פה, בעצם פירקת את זה לחרדות וחששות. את אומרת, חרדות, בוא, שיקח כדור, שידבר עם קבוצת תמיכה, שמישהו, שזה פסיכולוג יחבק אותו ו... זה כנראה, אבל חששות כן אפשר להפיג בצורה מובנית ובצורה מתודית. אז זה כאילו ההבחנה בין חרדות וניחה. אבל יש לי שאלה אלה. אחת נמצאת פה מה שנקרא איזה יומיים בעולם הזה של סכנות וכולי. ואת רואה את ההתפתחות האישית שלך, ליה. אני עושה ככה עם האצבע אלייך. את, היית ככה, עכשיו את זה, בלי עין רע, בוגרת יותר, מנוסה יותר.
כן.
לעולם, לניסיון החיים, איך הוא נכנס לתוך המשוואה הזאת של ניהול סיכונים, או זיהוי סיכונים, או מיטיגציות, או כאילו מיזור סיכונים?
אתה שואל אותי אבל על החיים הפרטיים בעצם?
לא ספציפית על החיים הפרטיים שלך, אבל נדבר, האם לניסיון החיים שלך, נגיד, שצברת, כאילו, את יודעת, יבוא מישהו שהוא בחור מוכשר ונחמד, בן 22, וידבר עם איזה שהוא מנכ"ל של חברה, שכבר הריץ מיליארדים שלו, והוא הסתכל עליו ויגיד לו, תגיד לי ילד, מה עושה פה? ויכול להיות שהילד הזה חכם ונבון ומקסים, ומוכשר בצורה בלתי רגילה. אני שואל מה משקל הגיל ביכולת לזהות סיכונים, או אני אגיד לך את זה אחרת, וזה פה אני אשאיר את המיקרופון אצלך. צעירים לוקחים סיכונים יותר ממבוגרים, אני חושב שלא צריך מחקרים בשביל זה. כי הם, אולי יש להם מה להפסיד, אין להם מה להפסיד, יש להם את המוטיבציה וכולי. כשאת מנהלת סיכונים, איפה לגיל יש משקל פה?
אני חושבת שאני פחות מה שנקרא דרמה קווין, שגם אם אני מוצאת סיכון מאוד משמעותי, יש לי עכשיו לקוח כזה, הצורה שאני אתקשר את זה למנכ״ל היא תהיה בעדינות, תוך כדי שאני נושמת, וחשוב שגם הוא ינשום, ובד לבד אני אזכור שיחד עם התיאור החשיפה, אני גם נותנת לו את הפתרון. אני מביאה לו את הבעיה וגם את הפתרון, כדי שהוא יהיה לי רגוע, בסדר? אז זה בעיקר, וכמובן הניסיון בא לידי ביטוי שאני מזהה, אני היום כמו לייזר, אני מגיעה לארגון, ליחידה, אני כבר יודעת לאיפה להיכנס, טק, 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 ואת הסיכונים, כי בסופו של דבר, הצורה שבה אנחנו מנהלים דברים היא דומה. יש מערכת מידע, יש ניהול של מערכת, יש אנשים, יש בקרות או אין בקרות, כלומר, הדברים הם די שטנס כאילו שחוזר על עצמו, ולכן אני יודעת להביא את הסיכונים, ואני יודעת גם להבחין בניכר את הפל, שזה מאוד מאוד חשוב. הסיכונים הנמוכים, בוא נשאיר אותם שם, ולא צריך לדבר עליהם בכלל.
אוקיי, עכשיו, אנחנו צריכים להתמודד עם הסיכונים, כל אחד גם מגיע עם איזשהו, יש לו על הגב או איזשהם משקולות האישיים שלנו, אנחנו באנו עם חינוך כזה או אחר וכולי וכולי וכולי. יש את העניין הזה של לחיות עם הסיכון, או לחיות עם ה... לחיות... הרי יש מצב שבו את אומרת ללקוח שלך, ואת אומרת לו, תקשיב חמוד, זיהיתי את הסיכונים, אין הסיכונים שלך, פה אין לך ברירה, אתה... זה כל הזמן יהיה פה ברקע.
נכון.
אתה לא יכול לנטרל את זה, נכון?
נכון. אגב, זה רוב המקרים. רוב המקרים בעצם לסיכון נשאר, אנחנו מוסיפים כל מיני שלקס של ניטור הסיכון,
כדי לזהות אותו ככל שאפשר מקודם.
נכון, לפני שהוא מתפרק. או יש מקומות שאנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו נזהה אותו שנייה אחרי זה, כי אנחנו מעדיפים שנייה אחרי זה מאשר לא לזהות בכלל.
כן.
אז גם זה יכול לקרות, ובשביל זה מביאים אותי, אף אחד לא חושב שאני הולכת למנוע את כל הסיכונים, כי אז צריך לסגור את החברה, ואז אין סיכונים. שסוגרים את החברה ומפטרים את כולם, זהו, הסיכון נגמר. כל עוד יש ביזנס, כל עוד יש עסק, כל עוד אנחנו חיים, גם בעולם הפרטי, תמיד תמיד יהיו סיכונים, זה חלק מהחיים שלנו. לגמרי.
אז את אומרת, אני בעיניים פקוחות נכנסת, מתבוננת על הדברים האלה, גם מדליקת האור, נכנסת לחדר, מדליקת האור לכולם, אומרים להם, תנשמו, הכל בסדר, אני מביאה להם גם בעיה וגם פתרון ככה על אותו זה.
נכון.
תגידי לי, דיברנו לפני זה ככה, עשינו בסמול טוק שלה לפני התוכנית, דיברנו על ככה מה שקורה מחוץ לאופן. ואמרת לי, אלי, תקשיב, אני אופטימית, יהיה בסדר. נכון?
כן, למרות שאני מנהלת סיכונים, אני אומרת את זה.
אז זהו, רגע, בואו נתפסתי על המילה הזאת, יהיה בסדר. זה לגיטימי להגיד את זה, יהיה בסדר?
תראה, תלוי מה, אם אני בארגון?
לא, אם ייתנו קווי דופו או זה בחתונה.
לא, אבל אני ממש מפרידה בין חיי ארגון לחיי בן אדם פרטיים. כי בחיי ארגון... אז אני, זה לא לגדים יהיה בסדר, אוקיי? אפשר להגיד, אני לוקח את הסיכון הזה, אני, המנכ״ל, דירקטוריון, מקבל ההחלטות, לוקח את הסיכון, זה לגיטימי, אבל התפקיד שלי זה להביא את הסיכון, ובחיים האישיים, אני כמובן מנהל סיכונים גם בחיים האישיים שלי, אבל דיברנו על זה באופן יחסי למדינת ישראל, ולנו, ומה שיהיה, אני אופטימית.
אז סיפרנו שככה בין, ביומיום ה... בלא רגיל שלך, או בכן רגיל, את גם עושה מילואים ואת בצבא. אני רוצה להקריא לך משהו.
אוקיי.
יצחק רבין, נוכרת משהו? היה ראש ממשלה פעמיים. הסיבוב השני היה יותר מוצלח. בטקס קורס סיום פום, פיקוד ומטה ב-1992, הוא היה לו איזה נאום ככה שמצאתי אותו, ואני מאוד... והוא אומר, רבין, אומר, הבעיה שלנו יהיה בסדר. והוא אומר את זה בטקס סיום מחזור של קצינים, מצוות בכירים וכאלה. והוא אומר, אתם הולכים להיות חבר'ה, להוביל תהליכים וכולי, מה תלמדו אותם? הוא אומר, רבין, אחת הבעיות הכואבות שלנו, יש שם פרטי ויש שם משפחה. זה צירוף המילים, יהיה בסדר. והמילים האלה שאנחנו שומעים כל יום, זהו בלתי נסבל, אומר רבין, מאחורי שתי המילים האלה בדרך כלל יש יהירות. ויש תחושת ביטחון עצמי מופרז, ויש כוח, ושררה, מילים קשות, כן? שאין להם מקום, יהיה בסדר, מלווה אותנו כבר יותר מדי זמן. ואת זה אומר רבין. רבין, אווירת החפיף, אווירת הסמוך עליי, אנחנו הרבה פעמים אוהבים כישראלים להגיד, תקשיב, בוא, אחריי, עליי, בוא, נכון. עליי. ואנחנו כאילו מתגאים בזה, אבל כאילו רבין אומר, חבר'ה, זה אולי חבר'ה וחבר'ה מני וכאלה מסביב למדורה, אבל זה לא משהו שאפשר לבנות אותו. אז גם יהיה בסדר זה לא לגיטימי.
קודם כל, הסיבה של יהיה בסדר, אני חושבת, זה אחד הסיבות שהיה פה את 7 אוקטובר. היה פה הרבה יהיה בסדר. שלא לומר, העירו את הרמטכ"ל 4 פעמים, והוא מבחינתו יהיה בסדר.
כן.
לא אפילו טרח שנייה לקום ולראות על מה מדובר. אז כן, יהיה את זה. אגב, אם אני יכולה שנייה להכניס פה בית מגדרי, זה יותר רווח אצל גברים מאשר אצל נשים. נשים הרבה יותר יסודיות והרבה יותר בתיאבון הסיכון שהם הרבה יותר שונאות סיכון.
ליה, זה לתוכנית שלמה.
אני אומרת לך, כי אני קוראת מחקרים כל הזמן על השינויים במנהיגות מגדרית בין נשים לבין גברים.
זה נורא מעניין מה שאת אומרת.
כי נשים יותר יודעות לנהל סיכונים מאשר גברים. אני אישית, ב-20 משהו שנים שאני מנהלת סיכונים בארגונים, אני ראיתי את זה לא מעט פעמים, הם לא אומרים יהיה בסדר, הם אומרים משהו כזאת, די, בחיית, עזבי.
שחרר. תפסיק לחפור,
ואז יהיה בסדר. ועד שקורה משהו שהוא לא בסדר, הם מתקפים סייבר, יש להם מעילה מאוד גדולה, דברים שהם לא מאמינים שיכול לקרות. ארגון אחד, סטארט-אפ, שכבר לא היה סטארט-אפ, היה חברה. המספר 2 שהקים אותו את החברה, הוא פשוט גנב את כל המידע והעביר את זה למתחרים. הוא לא חשב החלומות הכי שחורים שלו, שזה יכול להיות, כמו שהרמטכ"ל לא חשב החלומות הכי שחורים שלו, שיכול להיות 7 לאוקטובר, ולכן אנחנו צריכים לנהל סיכונים.
הבנתי. הבנתי, הבנתי, זה היה, אהבתי את העניין הזה שניהול סיכונים בעולם, כאילו, יש הבחנה מגדרית בניהול סיכונים. את יודעת, עדיף כישלון מפואר מאשר מחלומות במגירה.
זה אומר הסיכוי לו, יותר, לא
זה
לפחות
זה הסיכוי, נכון. אז אומר את זה דודו טסה בשיר שלו, ואני ככה, בואו נקשיב לו קצת, בסדר? אני אכנס אחר כך לזה.
יאללה.
נשבר לי הזין לאסוף נשים צועות בסוף הלילה עדיף הטירוף השיגעון רק לא הפחד הוא גומר אותי דירת חדר בפינה של הפינה אני לא יכול להירגע נשאר קצת אוויר לסיבוב אחרון ואני לא מאדם נעלמים עם בוא השמש ואני לא רואה איך אני יוצא מזה איך אני הופך את זה לאהבה לא רואה איך אני יוצא מזה איך אני הופך את זה לאהבה נורא
כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
אז דיברנו על זה, ליה. דרך אגב, ליה זה עם א', נכון? ככה זה תמיד היה?
לא.
למה הוספת א'?
לא, הוספתי את א', אבל זה לפעם אחרת.
לפעם אחרת. יש לנו כבר 4 תוכניות, כבר עשית בוקינג לעוד 4 נושאים, יאללה, זה יהיה 5 או 4. מעולה, אני בעד. אמר לנו דודו טסה, עדיף כישלון מפואר מאשר חלומות במגירה.
כן.
כן, את עושה כן, הוא כאילו ברור, מה?
תשמע, יצאתי מקביעות בבנק, הקמתי חברת ייעוץ, אז כן.
שזה לקחת את עצמך לאיזשהו סיכון.
נכון.
ולא, יצאת מאזור הנוחות שלך, ו... ובמקום להשאיר חלום במגירה, לקחת אותו למקום שלו. את יודעת, נזכרתי ודיברנו על זה לפני התוכנית, יש, אצלנו בבית יש הרבה הודו, הודו כזה, משתי נוסעת להודו, חוזרת מהודו, הולכת להודו, באה מהודו, נוסעת להודו, חוזרת מהודו, אז יש מלא הודו, אז כאילו דיברנו על הקטע הזה של סכנות וזה, אז היא אמרה לי, תקשיב, בוא, מה את התוכנית עכשיו? מה, אין פה בשר. אמרתי לה, למה? היא אומרת לי, תקשיב, אצלנו שם בהודו, אם יש, כאילו, אתה בא, יש לך בעיה, מי אין בעיות? כולנו יש בעיה. אז אם אתה בא עם הסיפור שלך, הוא אומר לך, רגע, שנייה, יש לך בעיה, הבנתי, שמעתי. עשינו מיפוי סיכונים, מה שנקרא.
כן.
אם אתה יודע את הפתרון, אז אין לך בעיה, הכל בסדר, לך תעשה את הפתרון, חלס, כאילו, תעשה וי.
זה לא כזה פשוט בארגון, אבל כן.
ואם אתה לא יודע את הפתרון, אז עוד יותר קל, כאילו, במילה אתה לא יודע, אז מה זה משנה? אה, מה שיהיה, יהיה.
טוב, זה קודם כל נחמד לזה שהוא נקרא לזה, שאנטי בנטי אודי, בעולם של החיים עצמם, אז בארגון, קודם כל, אני יודעת מה הפתרונות, אבל זה תקציב, זה משאבים, צריך לתעדף, צריך בעצם לקבל החלטה אם רוצים או לא רוצים. וגם אם אני, אין לי פתרון, כמו שאמרתי לך, אני רוצה לנטר את הסיכון כדי לזהות אותו לפני שהוא מתממש. אז יש פתרונות, זה יותר מורכב. וגם בחיים עצמם, גם כשאני רציתי בעצם לעזוב את הבנק, והיה לי משכנתה מאוד גדולה, והיה לי, אתה יודע, כעובדת בנק קבועה,
הבטח לי... איך הפרטיים, כאילו שעשית איזה שיפטינג
עשיתי משמעותי. עשיתי תהליך של ניהול סיכונים, כי הובטח לי תזרים מזומנים קבוע עד סוף ימי חיי, כשאתה קבוע בבנק.
כן.
ושבתי עם אקסל, אוקיי? וראיתי בעצם מה ההוצאות הקבועות שלי, אמרתי, אני מוותר על זה, וותר על זה, על מנקה, אמרתי, אני לא מוותרת, כמובן, אנחנו חוגים לילדים, וזה וזה.
ציפורניים.
וציפורניים גם לא מוותרת.
להגל, אבל לא רגיל.
ואז צריך לראות, אוקיי, מה נשאר לי, ובהנחה שאני מכניסה 0 שקלים בעבודה החדשה, ומשם הלכתי, מתוך המקום הזה, בעצם קבלתי את ההחלטה שלי.
אוקיי, אז זאת אומרת, פתחת טבלה, עשית ככה את הניהול סיכונים שלך, אבל היית יכולה לקבל החלטה אחרת, ליה?
בטח.
אם הטבלה הזאת, האקסל שלך,
כן?
היה מראה לך שבתזרים שלך את לא טוב, זה לא רק ייגמר במנקה, אלא זה ייגמר בדברים יותר קיומיים, חינוך הילדים, חס ושלום, השם מרחם ודברים. אז היית קבלת את ההחלטות אחרת, זאת אומרת, החלום הזה לעזוב, תודה רבה, נשארת בבנק?
באותו רגע,
זה היה קורה.
לא הייתי יוצאת באותו רגע, אבל הייתי פותרת, הייתי מוצאת דרך אחרת, אוקיי, נתיב אחר להגיע ליעד.
אז תראי, את מכירה את העניין הזה שהרבה פעמים לפעמים אנחנו לא קולים למטרה, אלא אנחנו קולים לאן שזה קלנו, ואחר כך מציירים את העיגולים ונותנים את ההסברים לזה. בטבלות, בניהול סיכונים, הרבה פעמים אתה לא כאילו יוצר מניפולציה על הסיכון?
תסביר, מה אתה מתכוון?
אומרים שכל מחקר הוא מוטה. כל מי שלומד באוניברסיטה, איך זה נקרא, זה חקר, מחקר אמפירי וכולי, אתה מבין ששאלת המחקר שלך, בשאלת המחקר שלך כבר קבעת את התשובה, כל המחקר לא שווה, לא שלא שווה, הוא בעצם יסביר את מה שאתה כבר יודע.
לא, זה לא עובד ככה בניהול סיכונים. בניהול סיכונים יש לנו סיכון, אנחנו מזהים אותו, ואז אנחנו בוחנים איזה בקרות יש לי היום. אגב, שם יש את מניפולציה, כי לפעמים יש לי בקרה שאולי היא ב-10% עונה על הסיכון, ואני רואה כל מיני סקרי סיכונים שרשמו כבקרה, ולא, זאת לא בקרה. או שבקרה היא בקרה על טעות אנוש, והיא לא בקרה טובה על מעילות, אוקיי? כי במעילה אני יכולה לעשות דברים שבטעות אנוש זה לא רלוונטי, כלומר אני חסת הרבה יותר. אבל רואה, זה הסיכון, זה את הבקרות, ומעריכה את האפקטיביות שלהם, ויש לי סיכון סופי, סיכון שיעורי זה נקרא. אז שם זה לא עובד, בכל אופן, לא ברמת הסטנדרטים שאני רגילה עליהם.
אוקיי, אז אני רוצה לחזור שנייה לנושא של סיכון וסיכוי.
כן.
הרי אי אפשר ללכת חזרה, זאת אומרת, אם החלטת שיש לך סכנה ואתה מבין מה הדרך שלך לנטר אותה או להתמודד איתה, ואתה הולך, אתה לא יכול לעשות, אי אפשר לחזור את הגלגל אחורה בחיים בכלל, וגם לא כאן. זאת אומרת, אתה לא יכול, אני אשאל את זה אחרת, סליחה, אני פספסתי את עצמי. האם בתהליך, האם את יכולה לזהות, הרי הרבה פעמים חברות חוזרות על פרויקטים, כאילו את יודעת, לאורך חיי החברה, ישנם פרויקטים שפחות או יותר חוזרים. אז אנחנו מבינים שאותו סיכון היה קיים כבר פעמיים במקרים הקודמים, ובשני המקרים נגיד הוא לא התממש, תודה לאל, הוא לא זה. האם זה מפחיד בפעם השלישית?
לא, ברוב המקרים הוא לא התממש.
הניסיון הנצבר יש לו משקל?
מסוים, אבל יש משפט שאני אומרת כרגיל בכל ההרצאות שלי, מנהל סיכונים קם בבוקר, מתחצח שיניים, אוכל ארוחת בוקר, אוכל ארוחת בוקר, אוכל ארוחת צהריים, אוכל ארוחת ערב, הולך לישון עם המשפט, never say never. never say never, זה העולם שלי. אוקיי, כדי שזה לא היה אף פעם, לא אומר שלא יהיה, והיום, אחרי הקורונה והשביל אוקטובר, הרבה יותר קל לי להסביר את עצמי לאנשים. אף אחד לא חשב בתרחישים הכי קיצוניים של מגפה, לא היה את התרחיש של, של הקורונה, שהייתה הרבה יותר עם מגפה, בכל ה, בסופו של דבר מה שקרה בפועל. אף אחד לא חשב את השביל אוקטובר כמו שהוא קרה. אני חושבת במקומות הכי עזויים, אנשים הכי פסימיים לא חשבו שזה יהיה ככה. אז זה קורה, ואותו דבר לארגונים. ארגון יכול ליפול, ארגון של עשרות שנים, מאוד מאוד רווחי, אוקיי? מפעל חיים של בן אדם יכול ליפול ככה, ככה, בשנייה.
אוקיי, אז את אומרת, ניסיון נרכש זה דבר נחמד, אבל לא בניהול סיכונים, בניהול סיכונים קיימים בבוקר כל פעם לבוקר חדש. כאילו לא היה אתמול ואין מחר, ומסתכלים על הדברים בעיניים פקוחות.
זה לא מדויק, ניסיון נרכש עוזר להטעין ולהשאיר את האינטואיציה המקצועית שלי.
אוקיי.
אוקיי.
דרקת אותי, דרקת די לך. אני חשבתי, אני הולך להפיל אותה. אינטואיציה מילה גסה, אמרתי לי, בוא, יש אינטואיציה מקצועית, והכל בסדר.
זה עוזר, ובטח אם אני יודעת איזה מקרים קרו בפועל בארגונים דומים בארץ ובעולם, ואני מסתכלת על זה, זה עדיין לא בעצם התורה כולה ולא 100%. זה פרמטר מסוים שאני לוקחת בחשבון.
אוקיי, עכשיו, אני רוצה שנייה רגע לדבר על שאלת המחיר.
כן.
הכל טוב ויפה. הם מביאים, מפים סיכונים, בודקים אותם, מנהלים אותם, נמנעים להיכנס, להכניס ראש בריא למיטה חולה וכן הלאה וכן הלאה.
מי נמנע? אף אחד לא נמנע להכניס ראש בריא למיטה חולה. בארגונים לא. הם לוקחים, once אתה עושה פיתוח עסקי ואתה יחס לפעילות עסקית, אתה בהגדרה מכניס ראש בריא למיטה חולה.
אוקיי, כי אתה אומר, יש לי שם צ'אנס לשפר את המצב, ובעצם לקדם את זה.
יש לי פה סיכונים, כן.
אוקיי, המחיר שמשלמים על זה, הוא לפעמים עולה על הממד, הרי כדי להימנע מלהתקל בבעיה, אתה מייצר איזה שהם כלים מסוימים, יש לזה מחיר, מבחינה, איך אמרת, את מתעסקת בעולם של לוגיסטיקה ושל תפעול, זה עולם הסיכונים שאת מתרוצצת בו, נכון?
לא רק. כל תהליכי העבודה, מערכות מידע, בעצם כל הפעילות שיש לארגון, יש לו חטיבה משפטית, יש לו חטיבת מחירות, יש לו חטיבת אופרציה, יש לו חטיבת כל מיני, IT, אוקיי? אני מגיעה לכל החטיבות של הארגון, ובעצם מתחילה לפרק אותו לתהליכי העבודה, בכל תהליך, כל הסיכונים.
אבל את מצרפת לניתוח שלך גם תג מחיר, בלי הקונטקסט, ההקשר הפוליטי, כאילו, כמה זה עולה? כמה זה עולה להתמודד עם הסיכון הזה? זה חלק מהסיכון.
תראה, יש קודם כל פוטנציאל נזק עם הסיכון התממש. לגבי המיטיגציה, כדי לנהל את הסיכון, לגמרי...
צריך להשקיע משאבים.
נכון. לפעמים זה ברמה ממש בקטנה.
אבל מה שאני בעצם מנסה לאתגר את השאלה, זה האם המחיר שאנחנו עשויים או עלולים לשלם כדי להקטין את הנזק או את הסיכון או את החשש מסיכון, בעצם רק מגדיל את הסיכון.
לא. יכול להיות שבעצם המחיר של לתקן את זה או להוסיף בקרות, הוא גבוה יותר מהרווחיות שלי מהפעילות.
אתן לך את זה אחרת. מחזור, מכירה?
מחזור של מה? של
פסולת.
כן, כן.
את יודעת שלמחזר פסולת הרבה פעמים זה מייצר יותר פסולת מאשר, יותר נזק סביבתי מאשר המחזור עצמו.
אז חבל, מי שפה לא מנהל סיכונים כמו שצריך.
הבנת, אוקיי, טוב. אז זה התחום החדש
זה ככה מסתכלים על זה, בעצם עלות מול תועלת. עלות מול תועלת זה הבייסיק, זה מה שנקרא הכלים מפתח שבכיסים שמנהל הסיכונים. הבייסיק.
אוקיי, הבנתי אותך. בקיצור, אתה לא יכול... אתה לא יכול להיות גיבור גדול. הכל צריך להיות... איך אמרת? זה הבייסיק של העניין הזה.
כן.
נכון? טוב, בוא נשמע את סיימן.
יאללה.
אני, כאילו, הקטע הזה של גיבור גדול, של, את יודעת, זה מתחבר לקטע הזה של יהיה בסדר, ו...
נכון.
אתה...
אל תנסה להיות גיבור גדול.
אל תנסה להיות גיבור גדול.
תהיה חכם גדול.
תהיה חכם גדול.
הגיבור גדול הוא גם בסוף, הוא צודק גדול, ואם תראה מה קורה עכשיו, אף אחד לא לוקח אחריות על שום דבר.
כן, כל המרוב שהם צודקים, הם...
כן, לגמרי.
אפילו הם לא גיבורים. יאללה. קר, בשביל לכבוש מלחמות,
מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
אז את אומרת, תהיה גיבור גדול, הכל בסדר, גיבור זה, זה, זה בסדר, כל עוד אתה...
חכם.
כל אתה חכם. כל אתה חכם. אני רוצה לדבר איתך, אמרת סייבר. סייבר זה 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 כלי מלחמת סייבר או וכולי, סכנות סייבר. זה בגלל שיש כוח הרבה מידע והאינטרנט הוא שורש קיומנו וכולי וכולי, ואם אתה רוצה לתקוע תהליך אז זה קל לעשות את זה בסייבר, נכון?
זה לא בגלל שיש מידע, בגלל שבעצם מאוד קל לעשות כסף בהתקפות סייבר. בקורונה האחוזים של ההתקפות סייבר עלו בצורה מטורפת, אלפי, לא זוכות, אלפי, עשרות אלפי אחוזים. למה? כי הרבה מאוד ארגוני פשע שהתבססו על העולם הפיזי, הברחת נשק, הברחת שחחה בבני אדם, וכל הגבולות היו סגורים, אז מה פשוט עברו, עשו הסבת מקצוע לסייבר.
אז יש קשר מובנה לגמרי בין ניהול סיכונים לבין סייבר. זאת אומרת...
אחת הסכנות שלנו.
זה אחת, לא, ברור שזה אחת הסכנות, אבל זה, זה הרבה מעבר לאחת הסכנות. זה הסכנה.
נכון.
זה כאילו ככה ישר דילג מעל כולם.
נכון.
הוא יחלה, זה הסבתא שלו את זה.
נכון.
סייבר, מישהו יתקע אותנו, יערוץ לנו את העסק.
ובזכות זה הגענו למצב שארגונים שאין להם שום רגולטור, ולא מנהלים את הסיכונים שלהם, ולא רוצים לנהל את הסיכונים שלהם, וסייבר הם כן מנהלים, כי כבר הבנו שזה לא עניין של אם יתקפו אותך, זה עניין של מתי התקיפו אותך, ותוקפים אגב שוב ושוב ושוב את אותם ארגונים גם כן. הם נורא אוהבים מהקו משרדי עורכי דין, משרדי רואי חשבון, כן. כי זה מקומות שאין להם הגנת סייבר טובה,
מובנית.
אבל יש להם מלא מלא כסף בכיס. ואז הם משלמים, בעצם עושים הצפנה, אומרים, אם לא תשלם, אנחנו...
המוחק חטאי כל
הדאטה. וזה המוניטין שלהם כל חשוב, ואם הם משרד רואי חשבון או עורכי דין, הדאטה יוצא החוצה, אז זה נזק מוניטיני שיכול לגמור את החברה.
ברור לגמרי. אני רוצה שנייה רגע, תכף, להתחיל לגלוש למקום נוסף.
כן.
דיברנו וסיפרת לי שאת עבדת בבנק, או ניהלת בנק, ואת מנהלת חברה גדולה של ניהול סיכונים, והכל נשמע נורא נורא טכני, ובלי להתבלבל על הדרך, דיברתי איתי על רוח, ודיברתי איתי על אוויר, ודיברתי איתי על תחושות, ודיברתי איתי על דברים שהם כאלה יותר, יש להם כתורת שם במרחב הזה של האוויר, ואני רוצה לדבר איתך על המוח שלנו, על זה לא המוח החושב, אלא המוח הרגשי, הצד כן. הימני, לא?
כן.
או השמאלי, לא?
השמאלי.
ויש, כשאת נמצאת בסביבה של אנשים שהם יותר רוחניקים, ניהול הסיכונים נראה אחרת, או הרי המוח שלנו, אנחנו יכולים לעבוד על המוח, יש אין ספור שיטות טיפוליות לשכנוע עצמי ולאמונה, ואמונה...
שמי הסיפור שלך.
כן, כן, את נקודת הזווית שלך, ויקטור פרנקל כזה, ולהסתכל על המציאות מדרך אחרת. זה בעצם קצת מערער את היסודות של ניהול סיכוני, שהוא ממש מובנה.
אז יש משפט שאומר, רגליים נטועות בקרקע והראש בעננים.
אוקיי.
זה מה שאני משתדלת, כלומר, אני עושה אינטגרציה של העולמות האלו ביחד.
הכל שלך התרכך.
הכל שלך
התרכך. את עכשיו, שם בעננים, והרגליים קצת רחפות.
איזה כיף שאפשר ליהנות מכל העולמות.
כן, מהגבעים האלה, כן.
ניהול סיכונים, אין ספק שזה עולם של רגליים בקרקע, עם טבלאות, מתודולוגיה, ומספרים, והכל טוב ויפה. אבל כשאני באה, וזה חלק מהניהול סיכונים, כשאני באה למנהל יחידה, מנהלת יחידה, ואני רוצה להוציא ממנה את הסיכונים שלה, ולגרום שתף פעולה, אני לגמרי מכניסה את כל המוטיבים, מהרוח, מהרגש, אפילו החיוך, כדי שהיא תשתף איתי פעולה, כי אם היא לא תספר את הסיכונים, ואם היא ככה תהיה כזה בלוק, אז אני לא אצליח להכניס ערך מוסף לטבלאות שלי.
כן, אז אנחנו בעצם נותנים גם לרגש, את המקום הזה, ודיברנו על זה קודם. התרבות הזאת של ניהול סיכונים זה משהו שהוא בצמיחה, או שהוא הגיע למיצוי? אמרת עשרות שנים, זה לא הרבה.
נכון.
זה כבר לא מילה, כשאומרים מנהל סיכונים, לא מרימים, לא כולם מרימים גבה.
נכון.
זה כבר יותר מוכר, אבל אנחנו כבר התיישרנו, זה הפך להיות חלק מהיומיום, או שעדיין צריכה להצדיק
לא, זה רק ילך ויגדל, ילך ויגדל פשוט גם עכשיו נגיד מה-AI, אז AI יש להם סיכונים ספציפיים של AI, שלא היו שנייה לפני שהיה AI, אז כל הזמן שהטכנולוגיה תלך ותתקדם, והטכנולוגיה כמו שאנחנו יודעים הולכת ומתקדמת כל הזמן, יהיה לנו גם את הסיכונים המיוחדים לטכנולוגיה החדשה, ובכלל לכל מיני נקרא את התנהלות אחרת וחדשה. ניהול סיכונים זה חלק ממקצועות העתיד, יהיו דרכים ושיטות של ניהול סיכונים שכבר לא יהיו רלוונטיים ויחליפו אותם מערכות, אבל כמקצוע, כי גם תחשוב שכל האלגוריתמים שאתה מזין את ה-AI,
כן.
זה בעצם חלק מניהול סיכונים, אתה צריך אנשי ניהול סיכונים. אז זה. אם אתה, לדוגמה, אחר אתה רוצה לקחת הלוואה, ויש איזשהו מערכת שאתה רק מכניס את הפרטים שלך, ונותנת לך הלוואה, והכל בלי מגע יד אדם, הכל באופן אוטומטי, כל המוח בתוך המערכת, אם לתת לך או לא לתת לך, וכמה ריבית לתת לך, זה ניהול סיכונים.
אוקיי, אז את אומרת, אני חושב שאני הבנתי אותך נכון, יש פה את הניהול ולא רק את הסיכון. זאת אומרת, אם אתה, הדאטה שאתה מכניס, garbage in, garbage out וכו', אם אתה מכניס משהו מסוכן או בעייתי, אז אתה תקבל מן הסתם output בעייתי. לעניין הזה. הזמינות הזאת של מידע הרי הופכת אותנו, היום כל אחד אמרת AI, היום כל ילד שיש לו צ'אט GPT בטלפון, אפילו לא בזה, הוא מומחה גדול לענייני כל מה שאת רוצה.
הוא יודע לעבוד, הוא מומחה גדול, כי יש מומחים גדולים, אבל הוא יודע לעבוד עם AI.
אז זה בעצם, במרחב הזה של זמינות המידע לכולם, זה דווקא ממזר סיכונים או מגדיל אותם? סתם לדוגמה, אנחנו הולכים, את ואני הולכים לעשות משהו מיוחד, נגיד איזשהו פרויקט, אנחנו חוששים מדברים כולי. אז היכולת שלנו להשיג מידע היא היום יותר קלה, אז כעיקרון זה סוג של מוריד, מפחית מסכנה, הזמינות של מידע.
זה משהו שהוא טוב, הוא לא משפיע. תראה, סתם אחר אתה אמרת את זה, אז אני יכולה להגיד לך משהו ספציפי שעלה לי בראש, כי הנוירונים שלי חושבים כל הזמן ניהול סיכונים. אם לפני כן, מה זה לפני כן? אני דבר איתך נגיד 20 שנה. היה יותר קשה להשיג מידע רגיש על החברה שלי, היום יהיה הרבה הרבה יותר קל, ולכן אני צריכה הרבה יותר להגן על המידע כדי שלא יזרום בעצם לאינטרנט. יש לי גם חוקים שתומכים בזה, אבל בגדול השפע המידע רק עוזר לי, זה מייעל לי את התהליכים שלי בעבודה.
אוקיי, אז יאללה, קניתי. אני מידע, מה שנקרא, זה... אני בעד, אם אפשר להשתמש בזה כמו שצריך כמובן. משהו חדש מתחיל, מרינה מקסימיליאן פה ככה נותנת לנו את השיר הנהדר הזה של נדמה לי רובס. משהו חדש מתחיל, משהו שהוא קורה, וסבבה, ניהלנו סיכונים, אבל נראה לי שאת בעד לגמרי, בוא נתחיל, אבל זאת אומרת, החוכמה היא זה שזה ייקח אותנו הלאה.
ניהול סיכונים זה נתיב בטוח לעסקים.
אז יאללה, תני לנו טיפים. את כבר פה, ליה, מצאת חנייה, את פה, תשאירי פה משהו.
קודם כל, בפתח תקווה אין בעיות חנייה, אנחנו בפתח תקווה.
אוקיי.
טיפים.
טיפים, יאללה. חבר'ה, נרשום.
טיפים ברמה של הארגון, ברמה הפרטית, ליה, שאתה רוצה גם...
פרטית, בטח פרטית.
לא לפחד לקחת סיכון. לא חשבת שנגיד כזה משפט, נכון?
כן.
לא לפחד לקחת סיכון. לשבת שנייה עם עצמכם, להגיד, אוקיי, מה היתרונות, מה החסרונות, וגם החסרונות או גם הסיכונים, לראות אם זה מתממש, מה נקרא לזה, מזרון שאני יכולה ככה ליפול עליו, ולא לקבל מכה חזקה, ואז ברגע של בחירה, לבחור בעצמכם, כי הסיכון הכי גדול בחיים הוא לא לקחת שום סיכון.
יאללה, קניתי. לוקחים סיכונים בכל מקרה. ליה, אני רוצה להגיד לך תודה. תודה רבה שבאת לפה. תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה שהרגעת את כולם, מה שנקרא, לנשום אוויר, זה בסדר. לקחת סיכונים, זה גם בסדר. הכל בסדר. יהיה בסדר, זה לא מילה גסה. הכל עוד מטפלים בזה, גם דואגים לזה, לא רק נשארים.
כן, זה לא יהיה בסדר. אני עושה את התהליך הזה בצורה מושכלת וחכמה.
כדי שזה יהיה בסדר.
כדי שבסוף יהיה בסדר, בדיוק. תודה שהזמנת, אלי.
אז תודה שהיית פה, ואנחנו נתראה במקומות אחרים טובים. תודה רבה, ליה.
תודה.
ביי ביי.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבויב לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה